שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. שלום למי שנמצא כאן בפתח תקווה בבית קבלה לעם המרכזי. שלום למי שצופה בנו בארץ, בטלוויזיה, בחוץ לארץ, דרך האינטרנט. אנחנו בחרנו לעשות היום שיעור שמתאים לזמן שבו אנחנו נמצאים בין המצרים לקראת תשעה באב, וננסה לפתוח קצת את הנושא הזה ובעיקר להבין מה כדאי לנו לעשות עם החיים שלנו היום כדי לצאת מחורבן לגאולה, מניתוק לקדושה. אז הכנו חומר וניגש אליו בהמשך, אבל אולי אם תוכל לפתוח איזושהי פתיחה כללית, הרב לייטמן, ואחר כך ניגש לחומרים שהכנו.
האמת, לא כל כך... נו, בוא ננסה יחד להבין מה קורה לנו. קודם כל, אנחנו רואים שמלכתחילה, שאברהם אבינו שאל איך אנחנו, הבני אדם, מגיעים, אני מיד מתרגם את זה לשפת הבני אדם, איך אנחנו מגיעים לגמר התיקון, איך אנחנו נגיע למטרת החיים, מטרת הבריאה, אז בורא אומר לו, אל תדאג, שזריך, זאת אומרת, האנשים שילכו לקראת מטרת הבריאה, הם ייכנסו למצבים שנקראים גלות. גרי זריך בארץ לכם ו... ינו אותם 400 שנה, זאת אומרת, אתה תצטרך לעבור. אותה תכונת ההשפעה הראשונה שנמצאת באדם, שנקראת אברהם, תכונת החסד, אז היא צריכה עוד להתפתח. כדי להתפתח באדם, אדם יצטרך לעבור הרבה מאוד מצבים של הכבדת הלב, שנקראים גלות. גלות מצרים, גלות... בבל, גלות מדי וגלות האחרונה הזאת, זאת אומרת ארבע גלויות. וכסיום של כל הגלות גאולה, וגאולה האחרונה היא גאולה שאנחנו עומדים לפניה, לפניה היא גאולה שלמה. כי סך הכל האדם נכנס ונדבע ארבע פעמים ברצון האגואיסטי שלו, כן? זה גלות מצרים וכן הלאה עד הגלות האחרונה הארוכה, ואז הוא עולה לזאת הגלות האחרונה שלנו, כן? כנגד זה גאולה השלמה. וכאן זה אברהם היה שאל במה הידע כי ירשנו, זאת אומרת איך אני מגיע למה שנקרא ארץ ישראל. גמר התיקון. אז תצטרך לעבור כל הגלויות, זה היה מזמן, זה היה בבבל העתיקה, בערך מינוס 3,800 שנה מהיום, ואז כבר היה ברור שמאדם הראשון בכלל, אם אנחנו עושים חשבון, אז מינוס 5,770 ושתיים, שבעים, כן, שבעים שנה, אז שאנחנו מגיעים עד מקסימום 6,000 שנה, דרך ארבע גלויות וארבע גאולות, אנחנו מגיעים לתיקון. כי יתרון אור מתוך חושך, אנחנו צריכים להיכנס לכל הדרגות האביות האלו, מה שיש לנו, א', ב', ג' וד', דרגות האביות, שיש בתוך הרצון לקבל הכללי, להתקלל ממנו ולצאת ממנו הלאה, זאת אומרת להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז פעם ראשונה יצאנו ממצרים, עלינו להר סיני, קיבלנו כאן האור מחזיר למוטב שנקרא תורה, ואז עברנו איתה יחד עם התורה, עם האור מחזיר למוטב, כל המצבים הללו, עד שעכשיו אנחנו צריכים לעלות. כל פעם אנחנו השתמשנו כדי להחזיר למצב המתוקן בכוח של התורה בצורה אחרת. עכשיו אנחנו חוזרים למצב המתוקן על ידי חומת הקבלה. לכן כאן דווקא הקבלה מתגלה ונכתבה בזמן שנפלנו מחורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש השני. זהו, וכאן זה היה רשב"י שהוא כתב לנו את שיטת התיקון, אותה תורה רק בצורה כזאת שדווקא הכוח שלה, כוח התיקון, אור המחזיר למוטב, הוא מגיע לנו בצורה הברורה, החזקה ביותר, שזה דרך ספר הזוהר. ולכן אי אפשר, כמו שכתוב בספר הזוהר ובכל הכתבים, לצאת מהגלות הנוכחית, אלא רק על ידי חומת הקבלה. מה שאם כן, מהמצרים יצאנו רק בהקדם הרצון, ובכל היתר גלויות בהקדם התורה, הנביאים כתובים, זאת אומרת שהיה לנו שם מספיק התורה בצורה כזאת לקיים. ואם כך, אם אנחנו חייבים לעבור כל החורבנות, אז מה אנחנו יכולים לעשות מזה? יוצא שהדבר הזה הוא הכרחי, מפני שהרצון שהבורא ברא, רצון לקבל, הוא הפוך לגמרי מההשפעה, מהקדושה. ואם כך, אז איך אפשר להשתמש בו? איך הנברא יכול להיות דומה לבורא? מצאת הבורא שאנחנו נגיע למצב שכנגד הבורא יהיה קיים אני כעצמאי, בצורה עצמאית, שישאר אני כנברא, וגם כן שאני יהיה דומה לבורא, כן? אז שאני יהיה דומה לו בצורת ההשפעה, ושאני יהיה הפוך ממנו, זה בצורת הקבלה. ואז אני יכול להיות כמוהו, כי הוא רק כוח ההשפעה. בצורה כזאת אני שומר על עצמי. והבורא, מה שברא אותי, זאת אומרת, ברא את האדם בעולם אינסוף, הוא ברא רק רצון לקבל. רצון לקבל. יש מאין. וברצון לקבל הזה אנחנו הפוכים ממנו. וכדי לתת לנו אפשרות להידמות לו, הוא צריך באיזושהי צורה להעביר לנו את תכונת ההשפעה שלו, ושאנחנו נתחיל אז להשתמש בה ולשלב שני דברים האלה יחד המנוגדים, מצד אחד הקבלה ומצד שני ההשפעה. וזה מגיע לנו בצורה הדרגתית. אני בפנים כל הזמן חושב איפה אני חותך שלא יהיה מדי ככה לא לבלבל אתכם. כדי להביא את האדם לצורה כזאת שהוא יקלול משני הדברים יחד, שישאר מרצון לקבל ואז הוא יהיה עצמאי ולא יתבטל כלפי הבורא, ומצד השני שיהיה לו צורה כמו הבורא והגיע לאותו סטטוס, לאותו מצב, לאותה נצחיות, שלמות, כוח כמו הבורא, צריכים כאן לבנות שני דברים. דבר אחד, צריכים שבורא קודם כל יכניס לאדם את הניצוצי ההשפעה אלו, ההתחלה מהטבע שלו, ניצוצין, בוא נגיד, הם נקראים מצד אחד, ואם באדם יהיו איזשהו ניצוצי השפעה שהבורא באיזושהי צורה, עוד לא יודעים איך, מכניס בו, מחדיר בו, גם כן הבורא צריך אז להתייחס לאדם בצורה אחרת מסוימת, שלגדל אותו לאט לאט בצורה כזאת שאדם יהיה נכלל משניהם. זאת אומרת, הבורא גם כן צריך להתייחס לאדם, כן? באיזושהי צורה מסוימת כזאת, לאט לאט לגדל אותו. זאת אומרת, שתי פעולות כאן צריכות להיות: פעולה פנימית, לזרוק לתוך האדם תכונות ההשפעה, ופעולה השנייה החיצונית, לבנות איזושהי מערכת יחסים כאלו כלפי אדם, כמו המטפל, כמו המטפלת, כמו המחנך, לאט לאט, בהשגחה מסוימת ככה, לחנך את האדם, לברר בו ניצוצי השפעה, ניצוצי קבלה, להראות לו איך לבנות את עצמו, ולאט לאט להביא אותו לדרגה כזאת שהוא יהיה דומה לבורא. שתי מערכות. וזה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה, איך שנעשה. מערכת הזאת חיצונה שהבורא בונה כדי להתייחס לאדם, והוא צריך לבנות אותה קודם, כי על ידי אחר כך הוא מתחיל לאותו חלק שברא, יש מאין, יש מאין שברא את החלק הזה, כן? הוא אחר כך על ידי המערכת הזאת זורק לשם, זורע שם ניצוצי השפעה ומתחיל לפתח אותם. אז קודם כל הוא צריך לבנות מערכת הקשר, איך הוא מתייחס לאותו היצור שעתידי להיות כמוהו, וזה נקרא שהוא בונה כאן מערכת העולמות. מערכת העולמות, העלמה שהוא בונה כזה יחס עם האדם. חבל שאין לנו כאן הרבה מסכים שאתם הייתם יכולים לראות כל הסרטוטים יחד. נו, הוא בונה כזה יחס לאדם שהם יהיו בעתיד מקושרים בצורה כזאת שהאדם נמצא למטה והבורא מתייחס אליו דרך חמישה עולמות. אתם יודעים, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. חמישה העלמות, עולם נקרא עלמה, אלם, אסתר. אז זה כמו איזה פילטרים, מסננים, שמאמתים את האור, היחס של הבורא, עד שבדרגה הזאת, איפה שאנחנו נמצאים, הרמה הזאת נקראת העולם הזה. הבורא נעלם, ואנחנו לא מרגישים כאן שום דבר. אם אנחנו יכולים, מסוגלים, רוצים, לבודד את הרצון שלנו, הזה, האגואיסטי שנמצא בנו מהבורא, אני רוצה להסתיר אותו, אין? נגיד שאני מוכן לקחת על עצמי ההסתרה ולעשות כאן מחיצה ולהסתיר את עצמי מהבורא, אין? אז במידה הזאת הבורא מתגלה ואני מסתיר את האגו שלי ממנו בעצמי. זאת אומרת, אני כאילו עולה למעלה מההסתרה הזאת שנקראת עולם העשייה, וכבר רואה יחס של הבורא אליי, והחלק הזה של רצון לקבל שלי אני מסתיר אותו בעצמי. אם אני יכול להסתיר עוד חלק מהרצון לקבל שלי, הבורא עוד יותר נגלה, כאילו שני העולמות נעלמות ואני נמצא מעליהם ומרגיש את הבורא עוד יותר טוב. ואחר כך ככה הלאה, ועוד עולם ועוד עולם, כך אני עולה מעל הרצון לקבל שלי, אני כל הזמן מסתיר אותו במקום בורא, לוקח הסתרה ממנו ומסתיר את עצמי, ואז אני והוא פתוחים זה עם זה, זה לזה. לא ברור? כן ברור? אולי בצורה אחרת לצייר, אני לא יודע. כי יש בינינו תמיד 100% הסתרה. לא בינינו, אלא בין הרצון לקבל שלי, אולי ככה אני אצייר, אולי כך, רצון לקבל שלי, כן? שלי. וכלפיו צריכה להיות כל הזמן 100% הסתרה. כן? אם אני יכול לעלות מעליו, זאת אומרת לעשות כאן מחיצה, אז אני נמצא כאן עם הבורא. זאת אומרת מעל הרצון לקבל אני מפתח את הרצון להשפיע שלי על פני הרצון לקבל. רצון לקבל יש לו חמישה דרגות אביות, ואז אני ככה יכול לבנות חמישה דרגות של השפעה, וכאן אני בקיצור נמצא עם הבורא. הרצון לקבל שלי תמיד נמצא בהסתרה, ורצון להשפיע שאני נמצא מעליו, אני אז מגלה אותו. כן? כאן זה הבורא, וכאן זה הנברא. אז מערכת העולמות שבורא עיצב כלפינו, היא מסוגלת, היא מוכנה להיות ביחס כזה אלינו כדי לשמור עלינו, כדי להיות כל הזמן בקשר כזה עם האדם, כדי לראות את האדם, לגלות לאדם קצת כמה שהוא מסוגל כדי לשמור את העצמאות שלו. כי אם יגלה קצת יותר, אז אני אהיה כבר, אני אבטל את עצמי, אני כל כך הרגיש את הכוח העליון שלא יהיה מסוגל לשמור על העצמאות שלי. וזה נעשה על ידי העולמות, כמו שאנחנו דיברנו. אנחנו לומדים את זה בחומת הקבלה, שיש לנו שבירת הכלים בעולמות, שהבורא מתייחס לנברא בצורה כזאת שהוא בעצמו ברצון לקבל שהוא ברא מגיע למצב שהוא שובר את הכלי ומסדר את היחס אלינו בצורה כזאת כאילו שהוא בעצמו מקולקל, והקלקול הזה הוא בדיוק מסודר לפי הקלקול שלי. כמה שאני מתקן את עצמי אז המערכת שלו מתוקנת, כמה שאני מקלקל את עצמי מקולקל, המערכת שלו מקולקלת, ואז אנחנו נמצאים תמיד בהשתוות. זה הוא וזה אני, כך מתייחסים זה לזה. וזה זה, 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 זה דבר אחד. דבר שני, מה שקרה זה המערכת השנייה, שזה בתוך האדם. יש שבירת הכלים, שבירת הכלים בעולמות, ויש אצלי גם כן שבירת הכלים בנשמות, בתוך האדם. שעל שבירת הכלים בעולמות אנחנו לומדים מתלמוד עשר הספירות, מפתיחה לחוכמת הקבלה, זה דברים ששייכים ממש, אפילו לא מספרים על זה בחוץ מחוכמת הקבלה, ממש לא מספרים על זה באף מקום. זה ההכנה מצד הבורא שמסנן את היחס שלו אלינו אחרי כאלה מסננים, אחרי העלמות, אחרי הסתרות, בהתאם להתנהגות שלנו. אבל על שבירת הנשמות מסופר לנו אפילו בתורה, זה נקרא חטא עץ הדעת, ש איך אנחנו יכולים מצד הבורא לראות איך הוא מסדר את האדם, שאדם תהיה קשור גם מרצון לקבל וגם מרצון להשפיע, כמו שדיברנו שהוא חייב להיות קשור משניהם, על ידי החטא עץ הדעת, שמגיע כוח גדול מאוד של הרצון נוסף לאדם, עד כדי כך רצון האגואיסטי שהוא לא מסוגל יותר להחזיק את עצמו ומתנתק מהמערכת עליונה, נופל מעולם העליון לעולם שלנו, ובזה נמצא בעולם שלנו. אבל יש בו, מזה שנפל מלמעלה עד העולם שלנו, יש בו שני חלקים. חלק מהרצון לקבל שלו, שכך נברא, וחלק מהאור שנפל מגובה של עולם האצילות גדול מאוד לעולם שלנו, ונמצא כלול משני החלקים מנוגדים, שבינתיים חלק אחד אנחנו מרגישים כרצון שלנו האגואיסטי, וגם כן מרגישים את החלק השני רצון להשפיע שאנחנו מסוגלים, רוצים, יכולים להשתמש בו, אבל לטובת עצמנו. נגיד, אנחנו מסוגלים לתת למישהו משהו ולהרוויח על ידי זה, מה שבדרך כלל חיות לא, 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 לא מתנהגות כך. ולאט לאט אנחנו מגלים את הרע שבמצב שלנו, ואז מתחילים להשתמש בכוח אחר, בכוח ההשפעה, שהרצון להשפיע הוא מתחיל להיות יותר יותר ויותר גדול, יותר חזק. מאין ברירה אנחנו מתחילים להשתמש בו, וכך אנחנו מתקנים אותו ומתקרבים לבורא, והוא בהתאם לזה מתחיל להסיר מעצמו את העולמות. זאת אומרת, ההתנהגות שלנו איתו היא כך שעד כמה שאנחנו מתקדמים בהתפתחות שלנו והרצון האגואיסטי שלנו יותר גדול, גם הניצוצים האלו, הכוח, ההשפעה בנו גם כן מתעורר יותר, ואז בורא גם כן יותר ויותר פותח את עצמו, ואנחנו מתחילים להרגיש שהוא חסר, שנמצא, שמשהו כן יש בהשגחה עליונה ואנחנו לא יודעים וזה חסר לנו, עד שמגיעים למצב כמו בימינו, שאנשים מתחילים להרגיש שחובה לגלות את היחס עם הכוח העליון שבטבע, ומרגישים שבתוכם יש איזה ההתחלה, הקשר איתם. וכל זה מגיע לנו באמת על ידי החורבן, על ידי שבירת הכלים, גם בעולמות וגם בנשמות. אנחנו לומדים את זה על פני עשרות ומאות דפים בכל מיני מקורות הקבלה. גם עכשיו לומדים את זה בחלק האחרון של השיעור בוקר.
הקדמה לפנים מהירות ומסבירות של בעל הסולם.
אוקיי, תודה. ולדברים לא פשוטים. אבל מה אני רוצה בכל ההקדמה הזאת שלי להגיד, שחורבן זה דבר הכרחי, ואסור לנו להתייחס לזה כמו ילדים ותינוקות בחיים שלנו, כן? שאפשר להיות רק במצב הטוב, בלתי אפשרי. הבורא טוב ומיטיב, הוא לא טוב ולא מיטיב. אנחנו לא רואים את זה, סתם מדברים כך, אולי. אלה טוב ומיטיב, מדובר על מטרת הבריאה. בסוף, שאנחנו מתקנים את היחס שלנו, שאנחנו מתקנים את הכלי קליטה שלנו, אז מגלים שזה טוב ומיטיב. בינתיים לא. דרך עד גמר התיקון היא דרך שמלאה יסורים ובעיות. רק אנחנו צריכים להבין מה קורה כאן, והאם אנחנו יכולים להתקדם בצורה הנכונה. וכאן מסבירים לנו המקובלים שחלק מההיסטוריה שלנו, חלק מהתהליך, אנחנו עוברים בצורה כזאת שאין מה לעשות. לא מן הסתם נגלה כבר לאברהם אבינו שגר יזריך בארץ לכם, שתצטרכו לעבור את הגלויות בצורה קשה, כן? כמו שאנחנו קוראים מהמצרים ומכל המקורות, זה לא פשוט היה אז גם כן, וזה הכל בא על בשרנו. אלא אנחנו צריכים להבין שבכל מצב ומצב אדם יכול לשנות את היחס שלו, הרגשה שלו, איך שהוא ירגיש את הגלות ואיך שהוא מרגיש מה קורה לו. כי סך הכל אנחנו כאן נמצאים בתהליך של תיקון הכלים, ויכולים לעלות למעלה מהזמן ולהרגיש עכשיו כבר את עצמנו בצורה מתוקנת. דוגמה לרבי עקיבא, שבזמן חורבן בית המקדש היה ידוע, זה כתוב בגמרא, שהיה צוחק, ששאלו אותו איך אתה יכול לצחוק, וזה רבי עקיבא, שהוא היה גדול מכל החכמים, היה מקובל ענק, שממנו יש לנו רבי שמעון בר יוחאי, זה התלמיד שלו, של רבי עקיבא. ורבי עקיבא היה אז צעק לפני החורבן שצריכים לשמור על אהבת לרעך כמוך אחרת יהיה חורבן, וכשנעשה חורבן אז הוא צוחק. אז שאלו אותו, אז הוא אמר שעכשיו אני בטוח שגם כן תבוא גאולה האחרונה, כי אחרי זה מה שקרה עכשיו בטוח ששלב הבא זה כבר הוא בדרך. ודאי שבממדים שלנו זה לא בדרך, כבר 2000 שנה עבר מאז כמעט, אבל איך שלא יהיה, אנחנו נמצאים בתהליך, ותהליך הזה אנחנו צריכים להבין שהוא תלוי בנו בלבד, תלוי בנו בלבד, כי בסך הכל אין זמן מתי שאנחנו יכולים לתקן את עצמנו, זה הכל תלוי רק ברצון שלנו. המערכות הן נמצאות זה מול זה, וחוכמת הקבלה היא נמצאת כשיטת התיקון, ואז הכל תלוי עד כמה שאנחנו נוכל לברר מהר את הניצוצין האלו, כמו שרשמתי שם, עד כמה שאנחנו נוכל לתקן את עצמנו בהתאם לבורא, כי זה מה שצריך להיות. איפה הסרטוט הראשון? שזה מה שסך הכל אנחנו צריכים, שאותו חלק הקבלה הוא נשאר אצלנו, לא קורה איתו שום דבר. ניצוצין עכשיו מתעוררים בנו, זה נקרא נקודה שבלב בכל אחד ואחד, והעולמות גם כן מסודרות לפנינו, ואנחנו מרגישים כמה שהכל מתקרב ויותר ויותר לוחץ, ואז נשאר לנו רק לסדר את עצמנו מול המערכת, שכוח השפעה הזה הוא יהיה בדיוק כמו שבא לנו מהבורא. זאת אומרת, כמו שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם הביטוי הגשמי של אותה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות, לצאת מעל הרצון לקבל, מחוצה לא החוצה, ועוד הלאה כלפי הבורא, ואז בצורה כזאת אנחנו מגיעים לעלייה מעל כל העולמות, כמו שדיברנו כאן, עד שמגיעים לעולם אק ואפילו לעולם אינסוף, גמר התיקון. ולכן למרות שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו כאילו לפנינו תשעה באב, שזה לפי הזמנים שורש של כל החורבנות, כל החורבנות הם היו בתשעה באב, כי יש לנו בעולם הרוחני שורש החורבן, איפה נפגשים אור וכלי בצורה מקוצרת, ואז השורש הזה הוא בונה בעולם שלנו גם כן זמן, מקום, פעולה כתוצאה מזה מעצמו. אז לפי שורש החורבן, זמן שלו זה תשעה באב נקרא, ומקום זה ברור שזה ירושלים. אז יוצא שאומנם שאנחנו נמצאים לפי הזמן במצב של תשעה באב, זמן לא טוב, אבל דווקא מהמקור הזה של הנפילה הגדולה ביותר וגילוי הרע הגדול ביותר, איפה שגילוי הרע שם זה גילוי הטוב, כי סך הכל זה מתגלה רצון לקבל, שאותו אנחנו רק הופכים בה על מנת להשפיע. לכן באותו מקום איפה שהיה חורבן, שם רבי עקיבא צחק, וגם אנחנו נקווה שאנחנו נגיע לזה, וזה בעצם התקווה שלנו, שיש לנו השיטה איך לתקן את עצמנו, אנחנו יכולים להשתמש בה ומהר מאוד להגיע לתיקונים, ולא להיכנס יותר ויותר לכל התופעות האלה של תשעה באב, שהם היו בכל ההיסטוריה שלנו, באינקוויזיציה, בגלויות, בגירושין מספרד ומכל מיני ארצות אחרות, במחנה השמדה. זה תמיד היה, היום הזה מאוד מאוד חמור, מאוד נורא. אז נקווה שאנחנו, יש לנו כבר כל האמצעים כדי להפוך את היום הזה ליום של שמחה גדולה, ולכן מקובלים כך מתייחסים לזה. ולא חוץ מ שזה קורה לנו, אנחנו צריכים בגאולה הזאת השלמה להביא לזה כל העולם, שכל הצרות שמתגלות בעולם הם גם כן מתגלות עקב הקלקול הזה שנכנסה הקדושה, האור העליון נכנס לרצון לקבל מנת לקבל, ומתוך זה ברצון לקבל הזה ישנה נטייה לקליפה, לטומאה, ולכן בעצם אנחנו מרגישים את כל התופעות האלה בעולם, שכל העולם יותר ויותר שונא את ישראל, ולא כך היה קודם, כי בתת הכרה הם לא יודעים ולא מודעים לזה, אבל הייתה בתת הכרה תקווה ויכולת אצלנו, ותקווה לאומות העולם שיגיע תיקון מהר מאוד. בתחילת המאה הקודם או בזמן הקמת המדינה, כמו שבעל הסולם גם כן כתב על זה, שלמה הצביעו עלינו אומות העולם, שנעשה את זה על ידי ההשגחה העליונה כדי לתת לנו הזדמנות לעשות את התיקונים, ואנחנו לא עשינו זאת, ולכן שוב אנחנו נמצאים עכשיו במצב שכל העולם שוב הולך ומתחיל לטעון שאנחנו חלק שאין בו שום צורך בעולם, כי אם אנחנו לא מבצעים את התיקון, שרק אנחנו יכולים למשוך את האור המחזיר למוטף לכל היתר הנשמות, אז אנחנו אין בנו שום צורך, וזה נכון. לכן היום הזה הוא צריך להזכיר לנו גם כן חובתנו, שאנחנו צריכים גם כן לתקן את עצמנו, לא רק בגלל שיהיה לנו יותר טוב, אלא שכל העולם סובל, ואנחנו צריכים להגיע למידת השפעה כזאת שאנחנו נדאג להם גם כן, והם שונאים אותנו בגלל שכך זה בטבע, עד שאנחנו לא נתקן את העולם, וגם שאנחנו צריכים וחייבים את זה כלפי הבורא, שצריכים להגיע להשתוות הצורה עמו, וכל הנבראים הם בעצם צריכים להיות במצב בהשתוות הצורה עמו, ואנחנו מחזיקים את המפתחות לזה. לכן בעצם כל התשעה באב וכל התיקונים של כל העולם הם עלינו, ואנחנו צריכים להשתדל להבין מה לעשות, וכל אחד צריך להיות אחראי על זה שאחריו הרבה מאוד נשמות שצריכים אנחנו כמה שיותר מהר להביא אותם לגמר התיקון. זה בעצם התשעה באב, יש על זה המון חומר, כי כל חוכמת הקבלה ובכלל כל המציאות העליונה ותחתונה אצלנו, הכל זה מסתובב סביב הנקודה הזאת, סביב התשעה באב, כי תשעה באב זה נקודה הכי נמוכה בזמן ובמצבים, זה נקודת החורבנות, זה נקודת הרצון לקבל והתומה הגדולה ביותר, וכל התיקונים סביב הנקודה הזאת. זה אותה הנקודה שאנחנו מציירים איתכם עולם אינסוף, אז בנקודה המרכזית של עולם אינסוף, כן? שם זה הרצון לקבל שהכי גדול, כן? זה התשע באב, זה התשע באב, כי כל התת ספירות הראשונות מגיעות מקטר עד היסוד, מגיעות למלכות, ומלכות לא מסוגלת לקבל אותם, היא ריקנית, עליה נעשה צמצום א', והאור העליון לא יכול להיכנס בה, ואז גילוי הרגשת הנקודה הזאת הריקנית ותיקון שלה על ידי התת ראשונות האלו שסובבות אותה, תת ספירות הראשונות, זה בעצם התפקיד שלנו. ואנחנו לא מתקנים את הנקודה הזאת, הרצון לקבל שלנו, כמו שדיברנו. אנחנו בונים סביבו מסך, משאירים אותו בפנים, כן, סגור, ומה שאנחנו עושים מעצמנו, אנחנו רוכשים מעל הרצון לקבל, זה נקרא באמונה למעלה מהדת. אנחנו רוכשים את התת ראשונות, שהם יהיו התת ראשונות האלו, כמו שזה יחס הבורא, יחס הבורא אלינו. אז מצד השני שיהיה כמו אור ישר, כן? נגיד, אז שיהיה מצדנו ככה גם כן יחס, יחס שלנו לבורא, שזה יהיה באור חוזר. בתת ראשונות דאור ישר ותת ראשונות דאור חוזר, סך הכל שהם יהיו. אנחנו את הנקודה הזאת העצמה, שהיא נקודה אטומה, הרצון לקבל הסופי, שהוא יש מאין נברא, עוד לפנינו, הוא היסוד שלנו. אנחנו לא מסוגלים לתקן. אלה, אחרי שאנחנו משלימים את הצורה הזאת, כמו שהבורא מתייחס אליי, ככה אני מתייחס אליו, אז נקודה הזאת היא גם כן מתקנת מעצמה, זה כבר הפעולה שהיא אחרי הגמר התיקון שאני עושה בכוחות עצמי. לזה אנחנו צריכים להגיע. ולכן אתם ראיתם אולי כל מיני העיגולים ותמונה הזאת היא תמונה העיקרית בחוכמת הקבלה, שבעצם בצורה כזאת אנחנו מתקנים את כל המציאות. כל המציאות נמצאת כאן בעיגול הזה. אנחנו לומדים את זה בסרטוט אחר, אולי מכאן יהיה לכם יותר מובן, שמי שלומד קצת אצלנו שם בקמפוס או באיזה מקום, שאנחנו לומדים את זה בצורה כזאת, שזה העיגול. אני בכוונה כך הגזמתי, כן? זאת הנקודה השחורה הזאת, כן? ואנחנו מקבלים את האור בתוך הקו, קו אינסוף הוא נקרא, כן? וכאן יש לנו כל העולמות, כן? אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות, ולא נוגעים לנקודה הזאת. נקודה הזאת, לכן היא נקראת נקודה דעולם הזה. אליה האור לא נוגע, לא מגיע, וכל העולמות, ואנחנו נמצאים כאן סביב זה. אז אם אנחנו נמלא על ידי העבודה שלנו כל החלל הזה, דתת ראשונות של התת ראשונות האלו שנמצאות כאן חוץ מהנקודה, בזה אנחנו מגיעים לתיקון שלנו. וכל זה עלינו לעשות. שיטה נמצאת, אנחנו כבר מסוגלים לזה, ולכן נקווה ש אנחנו נחגוג את התשעה באב בצורה שזה יהיה יום הכי שמח בכל הזמנים שלנו. כי איפה שמתגלה את החורבן, מפני שאין קשר בין אור לכלי, אנחנו יכולים להגיע למצב שדווקא משם יהיה התפרצות כזאת של האור וכלי יחד, שמשם אנחנו מגיעים אני לא יודע איך להגיד איזה צורה הזאת, כי זה אומרים פיתרח פעמים, זאת אומרת חיים נצחיים שלמים בגובה של הבורא ממש. זה מתגלה לנו בנקודה הזאת. לכן צריכים אנחנו בצורה בוגרת להסתכל על התשעה באב, ומקובלים באמת מתייחסים לזה בצורה כזאת שצריכים לעבוד, צריכים לתקן, ואין כאן מה לפקוד סתם. זה קטנות וזה לא עוזר להתקדמות. כן,
יש המון שאלות דרך האינטרנט ששואלים על...
אני מצטער שוב, אני רוצה להגיד שאני לא הכנתי את עצמי לדבר כזה. לידעתי שזה לא פשוט. יש הרבה... כן. נו, נסתדר איכשהו. כן.
אז גם פז מרעננה ומאיר מהרצליה, אלכס מראשון, מקבוצת מודיעין, כולם שואלים על תשעה באב.
ואולי לפני השאלה עצמה, נגיד רק לצופים שלא יודעים, אתם יכולים עכשיו להיכנס דרך האינטרנט ולשאול שאלות מהבית. כתובת האתר שלנו היא kab.co.il, kab.co.il, האתר של קבלה לעם, תיכנסו, תשאלו, אני וישאל פה בשבילכם. כן, בבקשה.
אז יש שאלה שחוזרת על עצמה. בעצם מה המשמעות של ימי בין המצרים לפעולותינו הגשמיות, והאם מימים אלה מסוכנים יותר?
כמו שאמרתי, בימים האלו יש שורש הרע. עד שלא תיקנו אותו לשורש הטוב, אז זה שורש הרע. ובימים האלו ודאי שיש בעולם שלנו, ואנחנו רואים מההיסטוריה, תמיד היו מתרחשים דברים רעים. ונקווה שאנחנו על ידי הפצת חומת הקבלה וזה שאנחנו משתוקקים לתיקון ואיתנו יחד מאות אלפי אנשים בכל העולם, אז בזה אנחנו ממתיקים את המצב ולא נראה יותר כל האסונות שבעצם מהשורש הזה יכולות להתרחש. כן.
גם מקבוצת מודיעין וגם קרן מבית קבלה לעם באלת שואלים, אז איך תשעה באב ושבירת הנשמות עוזרות לנו בהתפתחות הרוחנית?
בלי שבירת העולמות ובלי שבירת הנשמות לא הייתה לנו מערכת קשר עם הבורא. הוא משפיע כולו, אני כולי מקבל. אין קשר. ברוחניות זה שני דברים שלא יכולים להתקרב. כן? שני דברים כותבים. איך אז נתקרבים? לכן יש שבירת העולמות, שבזה הבורא בונה סביבו מערכת קשר לרצון המקולקל שלנו, ויכול להגיע עד אלינו. תראה, כאן נמצא הוא וכאן נמצא אני, והמרחק בינינו אינסופי. אינסופי. מה תעשה? כן? לכן יש שבירת העולמות. שבירת העולמות עוזרת לבורא להגיע עד אליי ככה, בהשפעה שלו. הוא יכול להגיע עד אליי, לנגוע ממש בי. זה אני. היינו, הרצון לקבל שלי ככה, כולי רצון לקבל, והוא כולו זה בתכונות רצון להשפיע. אז שבירת העולמות עוזרת לו להתקרב אליי ולטפל בי בכל מצב שיהיה. אבל זה לא מספיק, כי במה לטפל אם אני רק רצון לקבל? לכן יש עוד שבירת הנשמות. מה זאת אומרת? שהוא מחדיר בי ככה בצורה מיוחדת, כן? נקראת נחש. כן? הוא מחדיר בי בתוכי רצון להשפיע. שהרצון להשפיע הזה בצורה מקולקלת מתחיל לעבוד בי, ואז אני מתחיל להגיב גם כן לפניות שלו, ואז אנחנו נמצאים כבר ביחסים. הוא דרך העולמות משפיע אליי, אני בכוח המעורב שבי של הרצון לקבל ורצון להשפיע מתחיל להתייחס אליו, ואז אנחנו מתחילים, יש לנו דברים משותפים. כי כביכול שהוא קלקל את עצמו, שבנה לעצמו מערכת העולמות, אז נכלל ממני, כן? שאני קיבלתי את השבירה, קיבלתי חלק ממנו, אז יש בי חלק ממנו ויש בו חלק ממני. דרך החלקים האלה משותפים אנחנו יכולים להיות בקשר, יש כבר משהו משותף, ואז מתוך זה מתחיל התיקון. לכן בלי שבירות בלתי אפשרי. לכן רבי עקיבא אמר, יופי, עכשיו אנחנו הגענו לשבירה האחרונה, עכשיו בטוח. למה בטוח? מאיפה אתה בטוח שזה יתקן? מפני שחלקים נכללו זה בזה. כתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות אלה לצרף להם נשמות הגויים, שכל העניין הגלות זה ערבוביה בין החלקים השבורים. ואז אחרי שגלות מסתיימת וכל החלקים, כל הנשמות נמצאות בערבוביה ביניהם, אתה מאיר על זה האור דרך העולמות, דרך העלמות, בצורה מסוננת כזאת שהוא מגיע דרך הסינונים האלו, ואז הנשמות יכולות להרגיש אותו ולהתחיל להתרומם ולהתחיל להתקן, כי יש בכל אחד חלק מאור וחלק מהכלי, וכך מגיבים. לכן בלי שבירה זה גם בורא בלי שבירה לא יכול להשפיע על נבראים, גם נבראים בלי שבירה לא יכולים להגיב ולהבין בכלל השפעתו. כן.
על זה שואל אלכס מקבוצת הרד, איך שני הכוחות הללו משתלבים באדם אם הם כל כך מנוגדים זה לזה? איך הוא משתמש בהם?
האדם משתמש בכוחות מנוגדים האלה בצורה מאוד פשוטה. קודם כל בצורה אכזרית ביותר. אם הייתי רק רצון לקבל, הייתי מרגיש את עצמי. אחרים הייתי מרגיש כמו חיה. אני רוצה את זה לאכול, ולא יותר. מפני שיש בי רצון להשפיע, אני דרך הרצון להשפיע הזה בצורה ארמומית מתחיל להתייחס לאחרים. מה אני יכול לתת לשני כדי לנצל אותו, כדי להשתמש בו ממש עד הסוף? זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים במסחר, בכל מיני השפעות הדדיות זה לזה, כדי דווקא להשתמש באחרים. אני מתחיל גם כן על ידי זה שיש לי השפעה וקבלה להיות מושפע מאחרים. אם הייתי רק בקבלה, לא אכפת למה שיש שם, אני מיליתי את עצמי, זהו. עכשיו לא, אני מסתכל לשני, אני מתחיל להרגיש את השני בגלל שיש לי ניצוצי השפעה, ואני מתחיל לקנות על ידי זה רצונות שלו. תראה איזה יש לו דשא, תראה איזה יש לו אוטו, תראה יש לו זה וזה וזה וזה. על ידי מה אני רואה שיש לו משהו? החיה לא מקנה באחרת, רק במה שהיא צריכה לקיום. אני על ידי זה שיש לי רצון להשפיע, מתחיל להרגיש שהוא נמצא במצב יותר טוב ממני, אמנם שיש לי הכל, אבל בגלל שטוב לו, רע לי. הקדושה שהיא נמצאת אצלנו תחת רצון לקבל, היא דווקא הופכת להיות לטומאה. ובמקום הכוח הזה שצריך לחבר בינינו, זה מרחיק. אז יוצא שדווקא על ידי הניצוצים האלה שנפלו בי מתוך שבירת הנשמות, אני אכזרי יותר, שטלטן, משתמש בכולם, רוצה להשפיל את כולם. זה כוח השבירה שאין בחיה, רק באדם. ואם מתקנים, אז זה הופך להיות להשפעה ואהבה.
כן. בואו נלך קצת לשאלות. סליחה, נמתין עם האינטרנט קצת פה באולם. כן, בבקשה, המיקרופון לפה, תכף נמשיך עם שאלות מהאינטרנט.
אחרי ההסבר שלך של ההשתלשלות של ההיסטוריה האנושית, אני נוטה להסכים עכשיו עם רבי עקיבא. זו שאלה שלי על סוף התהליך.
כן.
אם אנחנו כל הזמן בהשתוות צורה ככל שאנחנו מזדקחים לבורא, כשאנחנו מגיעים לאינסוף, איזה צורך יש לנו בעני?
אז שזה ייעלם, אז לא יהיה נברא. מטרת הבריאה שהנברא יהיה בדיוק כמוהו, תעמוד מול הבורא בקומה שווה אליו, ושניהם יהיו כשני שותפים, אחד ייתן ואחד יקבל מהשני. בצורה כזאת יש לבורא תענוג להשפיע ויש לנברא תענוג לקבל כדי להשפיע בחזרה לבורא. בצורה כזאת מתגלה כל הכוח שיש בבריאה, שזה כוח השפעה.
אם לא, זה דרכנו מתגלה הכוח של הבריאה?
כן. אלה במי עוד? ברצון לקבל שבאנו. עוד?
שם, בבקשה את המיקרופון.
גברת, פעם ראשונה?
לא, פעם ראשונה.
את תדברי בבקשה למיקרופון.
אתה ציירת פה באחד הציורים איזשהו עיגול עם סולם.
זה?
כן. ואז יש את הנקודה השחורה הזו שלא ממש הבנתי את המהות שלה. ואחרי שזה לי תשובה, אני אשאל עוד שאלה בקשר לנקודה הזו.
הנקודה הזאת נקראת נקודה דעולם הזה, היא נקודה מרכזית, עליה הצמצום, אף פעם לא נכנס אור, היא נשארת ריקנית עד גמר של כל התיקונים. היא נקודה המרכזית של כל העולמות. כל העולמות נמצאות כאן, סביב הנקודה הזאת. מחוץ לעיגול הזה אין כלום. אין כלום, הכל בפנים. כל העולמות, כל הנשמות, מה שתגידי. שדים, רוחות, מלאכים, חיות, בהמות, הכל בפנים.
למעט הנקודה הזו?
לא, הנקודה הזו היא בפנים.
שם נמצאים הכל?
לא, 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 סביב. סביב נקודה הזאת, מה שנמצא נקרא עולם הרוחני. בנקודה הזאת, מה שנמצא נקרא עולם הגשמי.
הבנתי. מה המטרה של הנקודה הזו?
הנקודה הזו היא הגדלות של הרצון לקבל, ובתוך הרצון לקבל צריך להיות פעם אור, תכונת ההשפעה שהיא תשלוט בו.
מה תפקידנו לעשות על מנת שיש שם אור, שיחדור לי בפנים אור?
אנחנו עקובים שנקודה הזאת היא תגיע למצב שאור יוכל להיכנס בה.
אז מה, בגמר התיקון, כשאנחנו נגיע למצב של גמר התיקון, אנחנו נחדיר באור בתור
אנחנו בעצמנו, בני אנוש? אנחנו בעצמנו בא, ואז האור ייכנס בא, ימלא אותנו וכל המציאות שלנו, כן?
אוקיי, תודה.
יש בצד הזה? כן, תנו פה בשורה הראשונה. סליחה, שניכם פה, אז בוא אתה קדימה, תן פה בינתיים. יופי.
יש לי שאלה לגבי המסך.
כן.
מה זה מסך בעבודה בקבוצה? איך בונים דבר כזה בין האנשים שנמצאים בקבוצה?
מסך זה כוח התנגדות לרצון לקבל האגואיסטי, שהוא עוזר לי להתעלות מעל הרצון לקבל ולהיות יותר קרוב לבורא. אנחנו מדברים על המסך ממש מסך. אם יש לי רצון לקבל, כן? איזשהו, לא נפרט אותו, אני בעצמי לא יודע נגיד מה, אבל אם אני מקבל אור המחזיר למוטב, זה נקרא אור מקיב, והוא עוזר לי לבנות איזה מין מסך נגד הרצון לקבל, שאני יכול לשלוט על הרצון לקבל. ברגע שאני יכול לשלוט על הרצון לקבל, נגיד יש לי מסך שיכול ב-10 גרם, כן? נגיד לעזור לי לשלוט על הרצון לקבל ב-10 גרם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? בכל הרצון לקבל אני עושה צמצום, אבל ב-10 גרם של הרצון לקבל שלי אני חוץ מצמצום יכול לשלוט בו, שמה שיהיה בו זה לא יהיה מורגש כלפי כתענוג אלא לאחרים, ואז אני במידה הזאת יכול אותו האור שמגיע מלמעלה להעביר דרך הרצון לקבל כאילו לאחרים. אז אני מרגיש באותו מקום כאן אני מרגיש כמו הבורא.
כן, אני מבין איך זה נגיד לבנות כלי משותף בקבוצה, איך זה לצרף את הרצונות. השאלה איך בונים על הרצון המשותף הזה מסך משותף. איך, מה?
אותו דבר, כמו שכאן, גם כן כל אחד כלפי השני. זה לא חשוב. אני צריך לעלות, להתעלות מעל הרצון לקבל שלי, כדי להתקשר עם אחרים.
אנחנו צריכים את הרצון המשותף הזה לבנות עליו מסך כדי להשפיע על הבורא. כאילו מי
להשפיע זה לזה או להשפיע לבורא זה אותו דבר. כי הכל מה שיצא מחוץ לרצון לקבל שלי כלפי זולת לא מורגש. לא מורגש לי, זה אתה או זה בורא? אם זה באמת אני מתנתק, זאת אומרת, אם זה באמת יצא ממני, אין לי לזה שום חוש. זה כלפיך או כלפיו. ואז יוצא שיציאה שלי כלפי החברים או יציאה שלי כלפי בורא זה אותו דבר. למה זה נעשה כך? שכלפי החברים שיהיה לנו אפשרות למדוד, לבדוק, לראות שזה כך, ולא שאני מבלבל את עצמי ומשקר לעצמי. אין? ואז יוצא שברגע שאני באמת יכול להתחבר איתם, אני מגלה שאני מתחבר עם הבורא.
תודה.
עוד שאלה. כן, פה בבקשה, שורה ראשונה. כן, הנה, הנה, פה, פה. מתחתיך, הגברת.
ערב טוב. היום בשיעור בוקר רב דיבר על איזושהי דוגמה של מכונית וג'יפ, ואני הבנתי שההבדל, אם הבנתי נכון, שההבדל בין שתי הפעולות היא שיש לנו את העניין של ההכרה ולא של ההכרה, כי למעשה אנחנו סובלים anyway, רק כשאנחנו בדרך ומתגלה הנקודה שבלב. אז ההבדל שעושה את ההבדל הוא זה שאנחנו נמצאים בהכרה, שאנחנו עוברים את היסורים.
אני לא, אתה זוכר?
את הג'יפ אני זוכר. עכשיו בואי רק נמקד את השאלה, כי אולי לא כולם ראו את הג'יפ והמכונית והציור.
אבל חוץ מזה, אני ממליץ לכולם שאני לא אשכח. כל החלקים העיקריים מהשיעורים, שיעור בוקר, הם אחר כך נמצאים בבלוג. ולכן את יכולה להיכנס לבלוג, ואולי את תראי דווקא שם הסבר על אותו קטע גם כן. נו,
הכתובת של הבלוג דרך אגב היא lightman.co.il. כן. אז
השאלה היא, כדי למקד אותה, היא האם ההבדל שעושה את ההבדל כשאנחנו נחשפים לדרך היא ההכרה שלנו, זה שאנחנו מכירים בדרך, במה שאנחנו עוברים, כי האיסורים היו גם קודם, שיש ירידות, שמדברים כל הזמן על ירידות וירידות ותחושות לא טובות. התחושות היו גם קודם. זה לא ש...
לא. אני לא זוכר, יכול להיות, אבל נראה לי שאני ניסיתי להגיד כך, שיש מכונית שאנחנו מתקדמים, רוצים או לא רוצים, שהמכונית הזאת נוסעת על רצון לקבל האגואיסטי שלנו, ואז אנחנו נדחפים להגיע לתיקונים, מתוך זה שהזמן עובד. נדמה לי שזה כנראה ביטוח חישנה, לא? Okay. נראה לי כך. אז אנחנו, אם אנחנו פועלים לפי הזמן, הבורא הוא עשה פשוט. יש לנו רצון לקבל, הוא ברא את המערכת שלו, של העולמות, הוא ברא בנו על ידי השבירה מערכת הנשמות, ואז מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה יש לנו 6,000 שנה, או נקראים 6 חלקים שאנחנו צריכים לעבור עד התיקון שלנו. זה לפי ההשפעה שלו, שזה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, עד שמגיעים למלכות. לכן זה נקרא אצלנו כ-6,000 שנה. זהו, כי כל יום או כל ספירה זה כ-1,000. זהו, אז אם כך, נגיד שאנחנו שום דבר לא נעשה, כלום, מעצמנו. המכונית הזאת, אני זוכר ככה ציירתי אותה, הם צחקו ממני. כן, משהו כזה.
חיפושית.
חיפושית, כן. זהו. המכונית הזאת היא מתקדמת על ידי כוח המחויב, כן, המחייב אותנו, על ידי הבורא שלוחץ, ואז משך 6,000 שנה אנחנו נתקדם דרך איסורים גדולים מאוד, כן? ככה, דרך איסורים. מפני שהתחלה וסוף ידוע, זה כולו קבלה וזה כולו השפעה צריך להיות. הרצון לקבל כאן ורצון להשפיע כאן, הבורא והנברא, הכל ברור, הכל צריך לעבוד בצורה טיק טק, וזה נקרא בעיתו. לכן זאת אומרת בזמן, הכל יקרה בזמן, ואנחנו נמצאים כבר ב, כמו שאורן אמר היום, 5,772
70.
למה אני כל הזמן חושב 72? 2012, כן? זה משהו, כן, טוב. זהו. עכשיו, יש אפשרות להתקדם לא בצורה כזאת, אמנם שזה כאילו אותו הדרך, כן? אבל בג'יפ. איך ג'יפ זה ככה. כן. לא יודע, נו. ככה, כן. אמבולנס, בסדר. שזה אמבולנס. טוב, אז בקיצור, איך יכולים להתקדם, כן? יכולים להתקדם בצורה יפה, טובה, אם לא אנחנו מקבלים דחף מבחוץ, מייצרים בעצמנו כוח המשכה. אנחנו צריכים להימשך לאותה המטרה. המטרה היא השפעה, כן? ההתחלה הייתה הקבלה, כן? זהו. עכשיו, אני צריך על ידי הקבוצה, כן? על ידי הסביבה, כל הזמן לבלבל את עצמי, לצייר לעצמי שהשפעה זה טוב, זה טוב, זה טוב. הם צריכים לפרסם לי את העובדה הזאת. אם הקבוצה תפרסם לי שהשפעה זה טוב, אז אני ארצה לקבל חומר דלק מהאור המחזיר למוטב, ואז אני אתקדם לפי האור, בכוח האור שישפיע עליי, ולא בכוח היסורים. ההבדל הוא פשוט. תמיד פועל האור. האור תמיד פועל, גם כאן וגם כאן. אבל אור פועל או בצורה ישירה או בצורה הפוכה. זאת אומרת, או שאני חייב להתקדם, אבל אני לא מתקדם בהתאם אליו, אז אני מרגיש יחס של האור עליי כמו חושך, כי אני לא מתאים לו, לא מתאים אליו. או שאני רוצה להתאים את עצמי עליו, ואני מבקש להיות מתאים את עצמו עליו, אז שהוא מתקדם, מתקרב אליי, בשבילי זה תענוג. ואז, אפילו שאנחנו נמצאים כאן, אצלכם בתשעה באב, כן? זה לא חשוב. תשעה באב, נו בסדר. תשעה, כן? לא חשוב. אז אנחנו יכולים, כבר מעכשיו, מפני שנמצאים בחישן נגיד, כן, לא להרגיש שום חורבן. זה מה שבעצם רצית להגיד.
כן, אתה דיברת גם שדרך האיסורים עם המכונית למטה, הסוף שלה הוא ההסתכלות לכיוון התענוג, ולמעשה למעלה ההסתכלות היא לכיוון של השפעה. זאת אומרת שיש גם הבדל בדרך?
לא. תענוג והשפעה זה אותו דבר. אנחנו צריכים ליהנות. מטרת הבריאה להיטיב לנברא, מטרת הבריאה שהנבראים ייהנו. זה שאנחנו חושבים שמה, לפנינו איסורים? לא, אנחנו צריכים להגיע לתענוגים בלתי מוגבלים. אם אנחנו נשארים ברצון לקבל, אנחנו דווקא לא יכולים ליהנות, כי ברצון לקבל אור מנטרל לנו את הכלי. לכן בא הרצון להשפיע. הבורא ברא רצון לקבל, מפני שאני ברצון לקבל הפוך ממנו ואני יכול להתקיים. אבל יחד עם זה שאני נמצא ברצון לקבל, אני לא יכול לקבל ברצון לקבל אור, כי האור שבא פלוס למינוס הוא מנטרל לי את הרצון. זה כמו שאני אוכל, אכלתי, זהו, אני לא יכול, אז נעלם התענוג. התענוג הכי גדול בתחילת האכילה, אחר כך בסוף כבר אני, עד שאני לא רוצה, עד שזה מגיל, ואז הכל נגמר. ולכן כדי לתת לנו אפשרות שאנחנו כל הזמן נרגיש תענוג ותענוגים בלתי סופיים, אנחנו צריכים כל הזמן לקבל אותם בצורה שהם עוברים דרכנו. ואם יש כאן המורה או לא חשוב או איזשהו רצון שאני כל הזמן יכול למלות אותו, אז אני בלתי מוגבל, יכול להיות כלי שלי כזה קטן, כזה קטן, לא גדול, אבל עוברים דרכי ולמישהו שם, תלוי בכמה אני ממלא את כולם. אם אני ממלא כאן כל הנשמות, אז אני מקבל אור אינסוף. אמנם שכלי שלי הוא קטן, כי כל הזמן עובר דרכי קצת, אבל בקצת הזה אני מלא כל הזמן, וכמה שיעבור בסופו של דבר דרכי, יעבור אינסוף. תראה איזה פטנט. סך הכל, אם אנחנו משתמשים במערכת שכל הזמן אנחנו ממלאים מישהו, ואנחנו לא מסוגלים עכשיו רק להבין את זה. ובאמת אי אפשר להבין, אלא רק שהאור בא לאט לאט, עוד שיעור, עוד הרצאה, עוד משהו קוראים, עוד חושבים, ופתאום אדם מתחיל מבפנים לעכל את הדבר הזה, הוא פתאום מתחיל להסכים, יש בו משהו שיוצאים הניצוצין האלו מהשבירה שהיה בשבירת הנשמות, והוא מתחיל להבין, להסכים, להרגיש שכן, השפעה זה פטנט ממש אלוקי. הוא מתחיל אחרת לראות את ההשפעה, הוא לא חושב שזה כמו שבעולם הזה היה לנו תמיד איזה בצורה מגילה כזאת, אלא מתחיל לראות בצורה עליונה.
כאן מקדימה, שורה ראשונה.
שלום רב.
שלום.
רציתי לשאול, האם יש משמעות לזה שבחודש אב יש גם את תשעה באב, שזה השבירה והקלקול, וגם יש את יום האהבה, שזה ט"ו באב, ושניהם מאוד מקבילים, מאוד קרובים, ובאותו חודש?
כן, שבנות ירושלים יוצאים לקרמים, כן, כתוב על זה, כן, ואומרים בחורים, קחו אותנו, כתוב כך. נו, יא. אל תקלקל לנו, זה שבט בנימין, זה שייך לנו גם כן. אז כן, זאת אומרת, זה כאילו התיקון שמגיע אחרי זה שמגלים את הרע ואת החורבן ואת הדברים הרעים, שאחר כך מגלים את התיקונים וכלי מתחבר עם האור. זאת אומרת, אישה וגבר, הכוונה היא שכלי ואור הוא בורא ונברא, שאז נפגשים יחד ויכולים למלות זה את זה, להגיע לחיבור. נו, נקווה שזה סך הכל לא הרבה זמן, ותשע באבת עד 15. כן,
עוד שרת ניב, מה מעיינת?
אנחנו נלמד את זה גם כן בשיעורים שלנו, גם בבוקר בטח, כי יש על זה מאמרים של, של בעל סולם ושל הרבש. יש שם גבר, כן, בבקשה.
כאן שאלה.
בבקשה, כן, קיבלת מיקרופון. נגיע גם אליך, בבקשה.
לא הצבעתי מספיק, לא. זה בא לבד.
דברי למיקרופון, רק שישמע.
הייתי רוצה לחזור למכוניות.
מכוניות.
ולרבי עקיבא.
כן.
בבקשה.
איפה הם המכוניות המצוירות? יופי. אז זהו, יש לנו את החיפושית 6,000 שנה, ויש לנו את המסעית שהזכירה לי את הדרך לירושלים.
זה לא טוב, אז מסעית.
לא, לא מסעית.
זה משהו כזה.
את הג'יפ הזה ש...
סייר פרארי.
ככה, משהו גדול. כן.
הלוואי והייתי יכולה גם לצייר ככה בספונטניות, אבל זה בסדר. זה בדרך לירושלים ככה. הג'יפים האלה הולכים ככה לפי התחושה שלי. השאלה שלי היא כזאת. מכיוון שאני חוזרת לרבי עקיבא ולגאולה שהוא צופה לנו, כן, והוא צחק, דווקא בעניין צחוק אני כאן היום. מכיוון שאני מעבירה סדנאות של צחוק. ולהוציא את הצחוק בלי שום סיבה, בלי שום הסבר מתוך הפנימיות שלנו, זה יכול לעזור, מפני שאני שמעתי את אורן אומר, אני לא צוחק אפילו מבדיחות, אני עצוב, קשה לי. ובכלל האווירה, תשעה באב, גוג ומגוג, וכל הסיפורים האלה ממש נותנים מין הרגשה כזאת של כבדות.
לא נכון, אני לא מסכים עם זה. גברת, זה לא נכון, כי אצלנו זה לא כך. אני לא יודע מה קורה בחוגים שלך.
לא, אני לא עצובה, אני שמחה, מאושרת.
בסדר גמור.
יש לי משברים.
אני מבקש השאלה, בבקשה.
השאלה שלי, האם ניתן לעשות סדנה כזאת של צחוק מתוך הבטן כדי לפחות לקבל את כל התחום הזה?
לנו אין תרגילים כאלה בחוכמת הקבלה. צחוק מתוך הבטן או מתוך הריאות, אני מצטער, אין. אנחנו שמחים בזה שאנחנו קושרים את עצמנו למטרה, שאנחנו מרגישים שבטחים שבתוכנו מתלבש האור, שאנחנו נמצאים בכוח לבצע משהו בפעולות שלנו, מזה יבוא הצחוק. שהצחוק צריך להיות מזה שאנחנו נמצאים שבידינו נמצאים המושכות, גם אור וגם כלי, ואנחנו מבצעים את הפעולות בהכרה, בהבנה. זה מביא שמחה. כל היתר דברים זה סתם, זה צחוק של מה בכך, צחוק של תינוקות או אנשים ריקנים. כך אנחנו חושבים.
באמת אני שמתי לב שבנקודת המלכות,
לא נכון שאנחנו לא
סוכרים. נקודת המלכות, אני מסכימה איתך, זה פשוט רציתי לראות אם אני יכולה לעשות משהו, להשפיע לפחות ככה בדרך, במסע הזה שאנחנו עושים. אני בתור
טוב, בבקשה.
אז תודה רבה, אני מודה לך מאוד.
מיקרופון לכאן, בבקשה.
כן, ערב טוב. הדעה הרווחת אצלנו שאומות העולם שונאים אותנו בגלל שאנחנו העם הנבחר, ופה כן. הם מקבלים קונפליקט כאילו שאנחנו, העולם מחפש תיקון והוא מחכה שאנחנו נתקן.
כן.
איך זה מסתדר?
זה מסתדר פשוט מאוד. מכל הנשמות שמתגלגלות מדור לדור כבר מאות אלפי שנים, חלק קטן מהנשמות בזמן הבבל היו מוכנות להתקן. בבבל היו בערך כ-3 מיליון אנשים, ו סך הכל כמה אלפים, מ-3 עד 4 אלפים, הלכו עם אברהם. כותב רמב״ם שזה כמה אלפים הלכו איתו, זה לא סתם משפחה, הוא ו...
רבבות.
כן. ונשמות האלו הלכו עם אברהם מפני שהם הרגישו, כמו שאתם מרגישים מכל העולם, כן? שאתם רוצים בדרך הזאת, אתם מבינים שהיא נכונה. הם הלכו עמו והם נעשו עם ישראל לפי הישר כל, לפי המגמה שלהם. זהו, נעשו לעם, מה שנקרא. אותם הבבלים, שכל ההבדל רק במגמה הרוחנית, שהם רוצים להתחבר ביניהם, כמו שאברהם מידת החסד לימד אותם, ואחרי מצרים הגיעו למצב של תנאי של ואהבת לרעך כמוך, כן? להיות בהר סיני, בהר של סינה, זאת אומרת על פני סינה שביניהם, שהתגלה מצד אחד, מצד שני להיות כאיש אחד בלב אחד ולהגיע לערבות. זאת אומרת, זו הקבוצה שעל ידי העבודה שלה משך השנים הגיעה למצב גילוי הרוחני במימד של הקבוצה, של העם. כי בבית המקדש הראשון הוא מסמל לנו אור החוכמה שמושג בנשמות של בני אדם. הם היו בדרגה כזאת, אנחנו רואים לפי הכתבים, אפילו מה יש לנו לדבר, כל הכתבים משם, מאז, הם היו מכתבים של אנשים שהיו נמצאים בהשגה גדולה מאוד הרוחנית. מה שאם כן, כל האומות, כל הנשמות בינתיים לא הלכו מהבבל, התפזרו בכל על פני כל כדור הארץ. לא. ומה שקורה בעולם שלנו זה תוצאה מה שקורה בעולם הרוחני, כי בעולם שלנו זה הכל מגיעים כוחות מלמעלה והם מבצעים כאן פעולה. בעולם שלנו אין שום פעולה, רק תוצאה, הוא כולו נפעל. כולם כבהמות נדמו, הכל נפעל, אין בעולם שלנו לא בחירה חופשית ולא שום דבר. אנחנו נפעלים. בינתיים תקבל את זה כהנחה, אחר כך נראה. אני מבין שאתה ככה. בסדר, אחרים כבר שמעו והבינו את זה. זה לא בעיה. אז עכשיו, במשך הזמן מה שקורה, שיש הבדל, פער ברוחניות בין שני מערכות, אלה שמתקנים את עצמם ואלה שלא מתקנים את עצמם. אלה שתקנו את עצמם, עם ישראל מה שנקרא, נמצאים בעולם, במצב הרוחני, בעולם הרוחני, אלה שלא תקנו את עצמם נמצאים בעולם הגשמי. מטרת הבריאה לתקן את כל הנשמות כאחד. בשביל זה מה צריכים לעשות? לשבור נשמות האלו שנקראות ישראל, לפי המגמה שלהם ישר כאל, כן? ולהביא אותם לנשמות של אומות העולם. כן? לא, 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 סליחה. לא, 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 אחר כך, אני מצטער. יש... לא, עכשיו אני עונה. זהו. אחרי שהם, זאת אומרת, ישראל קודם צריכים להגיע למצב, כמו שדיברנו, שהם נמצאים ברוחניות, כן? ואחר כך הם חייבים לעבור את החורבן, כן? ולהתקלל עם אומות העולם, שזה נקרא גלות. ישראל שנמצאים כאן, זה גלות. אחרי שנשמות כולם, כל האלו, אלו ואלו, מתרבבות ומגיעות לאיזה צורה רצויה, אנחנו לא רואים בנשמות מה שקורה, אבל כתוב היה מראש שדבר הזה צריך לקרות ויהיה גמור עד 120. אז מ-120 והלאה, ישראל שכבר נמצאים בתוך אומות העולם מקבלים יכולת לבנות את עצמם שוב בצורה עצמאית, קודם גשמית, לחזור לארץ ישראל, לבנות כאן מדינה, להיות כעם וכו' וכו', כדי להתחיל לעלות מהגשמיות, כמו כל העמים שהם נעשו בינתיים, לרוחניות, ולמשוך אחריהם גם כן את כל העולם. דברים האלה כתובים בזוהר ובכל המקומות, אז אפשר לראות אותם. כל מה שאני אומר, כל מילה, אם תרצה אחר כך, מקור ניתן לך שאתה תראה. זהו, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לבצע. זה הכל.
שם שאלה בסוף.
בגמר תיקון אנחנו נמשיך להתקיים גופים בעולם הזה או שזהו, זה יעלם לנו מהרגשה, לא יהיה יותר שום דבר, אנחנו נחיה ב... לא יודע מה.
רק זה היה חסר לי. כי הוא זורק אותי לשאלת תפיסת המציאות.
הוא רוצה לדעת מה עם הג'יפ בסוף, הג'יפ מתעדה או מה?
לא יהיה ג'יפ ולא יהיה עולם הזה ולא יהיו גופים ולא יהיה לך כמו שאתה מרגיש את העולם עכשיו. אין, זה הכל נעלם.
אני גם נעלם?
כמו שאתה עכשיו? כן.
אין בנצי יותר, כן?
אין. נשארות הנשמות. העולם שלנו זה מה שאנחנו מרגישים עכשיו בתפיסה שלנו. זה מצויר בתוך המוח שלי עכשיו את העולם הזה, וכך אני מרגיש אותו. אין אותו. אלא כך אני בתפיסה הפנימית שלי כך מרגיש שזה קיים. ברגע שאני משנה את התכונות שלי מקבלה להשפעה, הדברים האלו הם לא משתנים. אבל ברגע שכולנו יחד נשנה את התכונות שלנו ונגיע לנשמה אחת שכולה נמצאת בהשפעה, התמונה הזאת לא תתקיים, כי היא קיימת רק ברצון לקבל. אם כל הרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע, אנחנו לא נתפוס את זה, זה ייעלם. אנחנו נרגיש את עצמנו בעולם אינסוף. אל תצטער, זה יותר טוב. כן.
משהו מהאינטרנט, כן, ניב.
יש שאלה של יעקב מויסבאדן שבגרמניה, הוא אומר כך: בגרמניה בעוד שבועיים יערך המגה קונגרס והכנס כולנו יחד שבישראל, וקורה כאן משהו מאוד חשוב, מורגש מאוד תקווה מצד הגרמנים שמתעניינים בשיטה, איך להשתמש בזה כמנוף שגם בישראל ידעו וירגישו את תמיכת העולם בהם, את תמיכת אומות העולם בהם.
אני חושב כך, קודם כל אני מתכנן לצאת לסדרת הרצאות באירופה, ונקווה שאני אהיה גם כן אצלו. א' ב' אנחנו מתכוננים לקונגרס גדול מאוד שיהיה אצלנו בנובמבר, שביעי-תשיעי, משהו כזה.
אני לא זוכר.
או תשיעי-שתים-עשרה, משהו כזה. כן, ואנחנו מזמינים לזה כל החברים שלנו מכל העולם, מתכוונים לאלפים שיבואו, וודאי שמישראל, אבל הכוונה היא עכשיו כלפי החברים שלנו שבחול. וחוץ מזה, אנחנו בימי הקונגרס הזה שיערך אצלנו כאן, בעוד שבועיים, כן זה יצא?
כאן ובכל העולם, כן.
ובכל העולם, כן. אז אנחנו מתכוונים ממש להרגיש ולראות ולהיות יחד עם כל החבר'ה שלנו שבכל המקומות. אין כמעט, אני חושב שאין מדינה, אולי כמעט אין מדינה, שאין שם קבוצות שלנו, חברים, ולכן אנחנו צריכים תמיכה מהם, והם צריכים ודאי גם כן תמיכה מאיתנו. סך הכל, הקשר הזה, הרחוק, הוא דווקא נותן עוצמת הקשר. זה שאני מתקשר ויש לנו בכל המקומות, מאלסקה ועד ניו זילנד, כן? חברים, והקשר הוא פועל, המרחק פועל לטובתנו, כי זה מביא עוצמת הקשר. ולכן אנחנו מאוד מאוד זקוקים לכולם ושמחים שהם מחוברים אלינו. וחוץ מזה, אז המגה קונגרס הזה הוא לא רק נמצא כאן, אנחנו חוגגים אותו בכל המקומות. הקבוצות הן עושות בעצמם הרבה פעולות, לא שהן צופות בנו וזהו. כן,
קבוצת רחובות בבית קבלה לעם ברחובות שואלים, אז אם כך אני צריך לצפות לגאולה הפרטית שלי או לגאולת הכלל כולו?
אין גאולה פרטית, אין כבר, זהו, גמרנו. זה היה ליחידי סגולה משך ההיסטוריה, כדי שהם יקדמו חוכמת הקבלה והביאו אותה לצורה כמו שהיא נמצאת כבר בימינו. בימינו כבר זהו, אנחנו הגענו לגאולה השלמה. אנחנו חייבים, יש ודאי מישהו קודם, מישהו אחר כך, זה תלוי מהנשמות, עד כמה שמשקל סגולי בנשמה הוא ככה מאפשר לה יותר מהר להתעלות או לא, אבל בסך הכל עכשיו התקופה של גאולה השלמה. לא יכול להיות שאדם קודם כל בעצמו ישיג רוחניות כמו שזה היה בדורות הקודמים, היו כאלו, ולא יכול להיות שבכלל יתקדם ברוחניות בלי קשר עם כל הכלי העולמי. אנחנו הגענו כבר למצב שבעל הסולם כותב על זה, שרק בצורה הכללית אנחנו יכולים להגיע.
אם מדברים על קשר עם כל הכלי העולמי, אני רוצה שנראה רגע סרטון קצר של כמה שניות ואחר כך קצת נדבר על זה.
ב-25 ביולי העולם מתחבר לישראל. כנס כולנו יחד עולמי, 52 מדינות, עשרות אלפי אנשים לחיבור חובק עולם. כנס כולנו יחד עולמי, יום ראשון ה-25 ביולי בשעה 6 בערב, גני התערוכה תל אביב. נא הבטיחו מקומכם מראש ב-1-700-509-209 או באתר www.kab.co.il.
מה שחשבתי על זה שכל ערב כזה של כולנו יחד, שהאחרון היה בחיפה וככה בכל הארץ אנחנו עושים, כל פעם זה מאוד מאוד מרגש. זה כאילו שאתה נמצא, אתה לא קולט עד כמה טוב זה יכול להיות, אבל הכנס הבא, הכיוון שלו הוא מהפכני, כי הוא בעצם מסיים שלושה ימים של כינוסים בינלאומיים בכל העולם, ביותר מ-60 מוקדים, כמו שהרב אמר קודם, בכל מדינה, בכל יבשת. אנשים הולכים להתכנס שלושה ימים ביחד, אנשים שלומדים קבלה בכל העולם, והכנס כאן שאנחנו נעשה בישראל ב-25 לחודש ביום ראשון בערב, זה יהיה בעצם הסיכום של שלושת הימים האלה, וכל העולם הולך להתחבר אלינו. ההכוונה שהייתי רוצה ממך הרב לייטמן, מכיוון שיש בסך הכל עוד שבוע והתי, זה איך לבוא לאירוע הזה שהוא בטח יהיה מרגש ובטח יהיה חם ובטח יהיה שמח ובטח תיתן שיעור טוב. איך לבוא ממנו ולהתקלל בכל הכוח של העשרות אלפים שהולכים להשקיע שלושה ימים בחיבור לקראת הבורא? איך אני יכול לרכוש את הכוחות האדירים האלה?
אני חושב שאנחנו צריכים להבין שהתיקון שלנו לא תלוי באף אחד מאיתנו אישית, אלא רק בסובבים, רק בסביבה. בעל הסולם כותב על זה, וכל המקובלים כותבים על זה בצורה מאוד נחרצת, שאין לאדם שום סיכוי להגיע לאיזו הצלחה רוחנית בהתקדמות שלו, אלא אם כן הוא לא נמצא בקשר עדוק מאוד מאוד ככה קצר וחזק עם הסביבה, שהיא כולה גם כן נמצאת לכיוון זה, ויש ב, 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 בעוצמת הסביבה כוח כמותי וכוח איכותי. כוח איכותי יכול להיות כמה חברים חזקים ומתקדם איתם, אבל אנחנו נמצאים במצב שאנחנו זקוקים לכוח כמותי, ולכן הרבה אנשים שיבואו וישתתפו, זה ייתן לנו יכולת להתקדם בהרבה. אני שמסוגל לפעמים למדוד עוצמת ההתקדמות, חושב שכזה כנס הוא פשוט מקדם את האדם לחצי שנה, שנה של העבודה הפרטית בקבוצה, בהפצה ובהכל שהוא משקיע. אבל כשהוא במקום זה רוקט, קופץ, נמצא עם האחרים, עושה שטויות, כאילו זה הכל עובר ככה ימים יפים, אבל דווקא שנמצא בעוצמה כזאת גדולה של כולם, יוצא שמתקדם מזה יותר ממה שלימוד רציני וממש השקעה חזקה במשהו אחר. אז נקווה לראות אתכם כולם יחד, ואז נקפוץ קדימה.
תודה לכם, תודה לרב לייטמן, נהיה כאן גם בשבוע הבא, עד אז יהיה לנו כל טוב.